כן, אז עוד פעם, מה שאלנו, איך יש לנו פה חובות מהשיעור הקודם? ואיך זה התקשר למה שלמדנו? כן, עם חשופית לקטית, לפצע. זהו. אז היא תורה על השאלה, והיא פה גם מעוררת לסוגיה ישנה שלמדנו אותה במסגרת דרכים האסורים שהם דרכי המורי, ובסוף לא פיתחנו את העניין הזה, אז באמת הזדמנות לפתח את זה. אז מה היחס שלנו לתרופות, ואפשר להרחיב את זה בכלל, לעצות במקום שעצות מדעיות או תרופות, על כל פנים כל מיני הגדים מדעיים כשהם מופיעים בגמרא, מה יחסנו אליהם? אז כן, הזכרנו שיש על זה תשובה בתשובת הגאונים. עכשיו אני לא זוכר מי המשיב שם, אם רב שריר הגאון או רב החי גאון או רב היי גאון, לא זוכר. אבל אחד הגאונים, הוא נשאל את השאלה הזאת הזה על ידי איזה קהילה, מה ביחס לרפואות הכתובות בגמרא? וזאת אומרת שיש גמרות בברכות, יש בפרק מי שאחזו קורדייקוס, בגיטין, בסוף פסחים, ועוד כמה מקומות. יש כל מיני הדרכות רפואיות, או כמו שאמרנו, עצות מדעיות בגמרא. אז הם מבקשים ממנו שיסביר להם את הגמרות האלה. אז הוא עונה שאני לא מתכוון להסביר לכם את הגמרות האלה. אתם לא אמורים להתעסק בזה. ומי שמתכוון לרפא את עצמו בעזרת ההדרכות האלה, דמו בראשו, זאת אומרת, על אחריותו. ובשום פנים ואופן אסור לעשות את זה, אלא רק במבדק, ברופאים בקיאים. זאת אומרת, מותר לך לקחת את ההדרכות האלה של חז"ל, וגש לאנשי מקצוע רציניים, ותשאל אותם אם זה נכון, אם אפשר לפעול על פי זה, ואם הם מאשרים לך, אתה יכול לעשות. אבל בלא זה, אל תתעסקו בזה, זה לא בשבילכם, זה לא... הם אמרו, הם דיברו על מה שדיברו, על פי מה שהם ידעו בזמנם. ומה שאנחנו יודעים בזמננו זה אחרת. ולקראת סוף דבריו, אז הוא אומר, ואתם אל תתעסקו בזה בכלל, כי דברים נסתרים יש שם. זאת אומרת, עד אז הוא מדבר שם על זה שזה מדע שאין לסמוך עליו. זאת אומרת, זה מדע מסוכן, זאת אומרת, מדע שהיה טוב לזמנו אולי, אבל ודאי לא לזמננו, וזה דבר שהוא צריך ביקורת אחראית, ובסוף הוא פתאום תוקע כיוון אחר. דברים נסתרים יש שם, וזה לא בשבילכם, כי הציבור רחב לא אמור להתעסק בענייני נסתר. אז זה קשור למה שרגיל, מקובל אצלנו ביחס לאגדות חז"ל, במיוחד במקומות מאוד בוטים, שהרציונליות בהם, או הפשט בהם, הוא מאוד לא בולט. זאת אומרת, או בולט שאין שם. אז ההדרכות המדעיות האלה הן שייכות לקטגוריה הזאת, לסוג הגמרות שהם לא בכדי נקרא ש"ס בבלי, הגמרא אומרת, הוא נקרא בבלי כיוון שהוא בלול מן הכל. אם נדמה לכם שמה שיש בשס זה הלכות ופלפולים, אתם צודקים. אבל אם אתם חושבים שרק זה יש בשס, אתם טועים. כי יש בשס גם אגדות ויש כל מיני סוגי אגדות. וחלק של האגדות זה פשוט נסתר. אז בדיוק כמו שאתה מגיע לספרות נסתרת, אז כל מי שהוא בעל גישה הגיונית ושפויה, אז הוא יודע, זה מה שנקרא לא בשבילי, והוא מדלג הלאה. אז זה גם מה שאתה אמור לעשות ביחס לחלקים העמוקים, הנסתרים שבגמרא. עד כאן דבריו של, שוב, אני עכשיו לא זוכר מי, רב שרי גאון, רב חי גאון, רב חי גאון, לא זוכר, אחד מהגאונים. דברים דומים כותב רבי אברהם בן הרמב״ם. גם הוא אומר, והדברים האלה מאוד חשובים לשמוע אותם דווקא בשם מפי רבי אברהם בן הרמב״ם, כי כיום פעמים רבות מזכירים רפואה על פי הרמב״ם. לגביי, אני מתוודא בפניכם, כל פעם שאני שומע, אני רואה חוברת, הדרכות, גישה רפואית חדשה, רפואה על פי התורה, רפואה על פי הרמב״ם, אז בהוראת אצבע, בתחושת בטן, בהוראת אצבע, לפני שאני פותח, רק אומרים לי על פי הרמב״ם, שרלטן לפניך. פקח עין, עובדים עליך. ובעיקר זה עובד בחברה החרדית, הם שמחים לקנות את זה, כל מה שקשור לרפואה, יכול שזה הזו יותר, ורק יהיה כתוב שם כמה דברים מוזרים, מיד קונים את זה. אסור. זה אסור. זה קשור לרמב״ם עצמו, שאומר שמאוד צריך להיזהר. הרבה יאהבו ההמון ההבלים. ככה כותב הרמב״ם במורה נבוכים. הרבה יאהבו ההמון ההבלים. הציבור הרחב הוא נהנה מזה שמשקרים אותו. אתם אומרים שזה לא יכול להיות, אה? תעשו מחשבה שנייה על הקביעה הזאת שלכם. היינו ערך עיתונות. מי לא צורך עיתונות? אבל מה זה חוץ מאשר שקרים? ותמיד יודעים שזה שקרים. תקשורת, עיתונות. מי לא צורך את זה? הנה, זה, אנשים לא מכירים את זה, אבל הרמב״ם מצביע על זה כבר לפני קרוב לאלף שנה, שיש יצר הרע בלב האדם, הוא אוהב שישקרו אותו, אוהב שיעבדו עליו, אוהב לנהל דיאלוג עם שקרים. ובמסגרת זאת, אז גם כל מיני שרלטנים בענייני רפואות, ככל שזה הזוי, ככל שזה לא נמצא במערכת ביקורתי, רפואה אלטרנטיבית, רפואה על פי תורת הסוד, רפואה על פי הרמב״ם, רפואה על פי כל העולם באשתו. העיקר, לא לשים לב למה שאומרת הרפואה הקונבנציונלית. ואז יבואו כל מיני סיפורים מסמרי שיער, שבוא נגיד, להערכתי, הם ודאי לכל הפחות חלקם, אם לא רובם, אם לא כולם, להוציא יוצאים מן הכלל נכונים. כשבמערכת הרפואה, אז אתם יודעים, הטוב שברופאים לגיהינום, יש לזה כמה פירושים, אחד מהם בגלל הרשלנות הרפואית. והמציאות הזאת נמצאת בכל מערכת גדולה, בכל מערכת רפואית, כמו בכל מערכת קיצור, גדולה. אז ודאי שיש תופעות, ותופעות קשות. ומכל מקום, אחרי כל הסיפורים והלשונות הרעים, שהגדרת המושג לשון הרע זה סיפור אמיתי רע. זה נקרא לשון הרע. אז אחרי כל הלשונות הרעים המסופרים על המערכת הקונבנציונלית, המערכות האלטרנטיביות הן מטשטשות ומבלבלות ומשחקות פה על אהבת ההמון את זה שיעבדו עליהם, תמתמו אותם, בלבלו אותם, במה שהם מעלימות את העובדה שתוחלת החיים ואת איכות החיים לא הרפואה האלטרנטיבית הובילה לעולם, אלא הרפואה הקונבנציונלית. היא זאת שקידמה את העולם והגיעה אותו למצבו האקטואלי, שבמקום שלפני 200 שנה, אז תוחלת החיים הייתה בין 29 ל-45, גרסאות שונות אני מכיר, אבל משהו באזור הזה, זה היה תוחלת החיים, וכיום תוחלת החיים הולכת ומהווה בעיה לחברות הביטוח והפנסיות. זה הודות לרפואה הקונבנציונלית, ועוד כל פנים רחוקה הרפואה הלא קונבנציונלית מלתת לנו קבלות, זה לא טענות ש... איך שמעתי פעם איזה דוקטור אומר, איך זה הולך? אישה אחת אמרה. זה, כך מתחיל כל הנושא של מה שנקרא הרפואה הלא קונבנציונלית. אישה אחת אמרה. אחת סיפרה לי שזה כך, הוא רופא נפלא, הוא זה, וזהו. עכשיו יש שתי נשים שאומרות, אחר כך יש להם, לאחד מהם יש בעל, בגלל שהוא אברך ואשתו אמרה, אז הוא גם אומר לאברך החבר שלו, והסיפור הולך. הרפואות של חז"ל, הרפואות של הרמב״ם, הן אסורות בהתעסקות, אלא אם כן מתעסקים בהן כמו שאנחנו מתעסקים פה. הנה, מפה מדי פעם אנחנו מקבלים. ברב אנחנו די רגילים. אדרבה, ככל שאתה מגיע לאיזה גמרא שנשמעת לך יותר הזויה, אז ככה היא יותר מאתגרת, ואנחנו כבר מצפים לשמוע משהו יותר מרשים, יותר עמוק, יותר נפלא ברב. טוב, נכון, זו גישה ישפה. אם אתה מסוגל לחכות את רב או למצוא מישהו כמו הרב, הוא יסביר לך בכיוונים האלה, זה מצוין. כי הוא תמיד יבנה את זה בכיוון המוסרי, בכיוון האונטי, בכיוון כל מיני כיוונים. אבל זה לא אמור להיות מה שמנחה אותך בשמירת ההיגיינה הבריאותית שלך. זה לא. אנחנו נמצאים בעולם אחר, ואסור על פי התורה לסמוך על הדברים האלה. אלא אם כן, כמו שכתוב שם בתשובה, מתוך ביקורת של איש מדע אמיתי, מדע עם קבלות, מדע עם... לא בגלל שהוא קם בבוקר, ושם שם שלט על הדלת שלו נטורופט ומתחיל לגרוף כספים מכל הנשים העצבניות שהם לא עזר להם זה וזה וזה, אז הצליח אני יודע, בפלצבו שלו או בלי זה לעשות את האפקט הרצוי מספיק על מנת שיגרוף את הכסף. הכיוונים האלה הם אסורים, אסור להתנהג בכלל בחיים. את זה דווקא למדנו שם בסוף דברים אסורים שום דרכי מורי. אסור להתנהג בחיים בלי שכל. אנשים חושבים ששכל זה פריבילגיה. או בכלל, גם כבר יצא לי פעם בחיים לשמוע איזה מישהו שאמר לי, תשמע, בשכל אפשר להוכיח כל דבר. אז מה שהיה, מה שנקרא, טיעון שכלי שבא להסביר לי מדוע לא כדאי להשתמש בשכל. רק הייתי צריך לחשוב, אם הטיעון הזה הוא שכלי, אז לא לסמוך עליו, אז מה אני אמור לעשות עכשיו? אבל מכל מקום, ההמון שם הוא נמצא. בכל פנים, הוא שונא את השכל. הוא מפחד מהשכל. דברים של בערך, של אינטואיציות, של רגשות, של דמיונות, זה טוב. אבל דברים שצריך ללמוד אותם בצורה יסודית, מקצועית, לא חצי שנה ואתה מקבל הסמכה לדיקור סיני, אלא שנים ארוכות, ואחרי שלמדת 7 שנים אתה רק מתחיל את הסטאז שלך בענייני רפואה, וגם זה כולי ואולי, ועד שתמצא את המקצוע, ועד שתמצא את ה... זה נקרא מדע רציני, במיוחד שיש עליו ביקורת, כי זו הנקודה העיקרית. מערכת מערכת מדעית בגדול. שוב, אני לא מעוניין פה עכשיו להזכיר פה, ואין צורך שאף אחד ירהר פה בינו לבין עצמו, ששמעתי כל מיני סיפורים. סיפורים ידועים, אני מדבר פה על המיינסטרים, על הנקודה הראשית. הנקודה הראשית, המדע בגדול, המדע הוא זה שקידם את העולם. המדע הוא זה שהביא אותנו לאיכות החיים שבו אנחנו נמצאים כיום. אדרבה, בגלל שהוא המסגרת הראשית והמקיפה כל כך, אז בסדר, אז יש הרבה תופעות שליליות. אתם מבינים, זה כמו שאפשר לדבר על צהל. אז המון דברים רעים יש לנו לדבר על צהל. אתה מתכוון להחליף את צהל? יש לך משהו אלטרנטיבי? אז קודם כל תזכור על מה אתה מדבר. וכן בנמשל. כל מערכת גדולה, ודאי שאתה יכול להעביר עליה ביקורת, גם צריך. אבל מכאן ועד ההצבעה על הכישלונות או הקלקולים שנמצאים באיזה מערכת, ועל ידי זה זו הצדקה למערכת שבכלל לא עומדת בביקורת, ואין לה שום קבלות, חוץ מזה שהיא יודעת לצבוח בהצבעה על השלילה של המערכת האחרת. זה לא גישה. זאת אומרת, זה גישה של מפלגות. לקראת בחירות ככה נוהגים. למה תבחר בי? כי הם כאלה, הם כאלה, הם כאלה, אז. אם הם כאלה, סימן שאתה צריך לבחור בי. אבל זה מקיצור, זה המון מובס לסגנון של אנשי פוליטיקה ומפלגות ותקשורת, וזה אדם שמכבד את עצמו לא אמור להיות שם. על כל פנים, אנשי תורה, אנשי אמונה, אנשי שכל לא אמורים להיות שם. ועל פי התורה, אני חוזר עוד פעם, זה לא פריבילגיה. זה לא שזה נחמד למישהו כזה, זה איסור. זה איסור על פי התורה להתעסק בדברים שלא על פי השכל. לא על פי ביקורת מדעית, לא על פי התורה. כי השכל והתורה זה אותו דבר. זה פשוט. פעמים רבות מופיע בגמרא סברה, למה לקרא? יוצא שמה שהשכל הישר מחייב, אז זה דאורייתא, זה חיוב דאורייתא. אז זה לא מותר לך להתנהג על פי זה, וכל הכבוד לך אם אתה מתנהג על פי זה. זה אסור לך להתנהג שלא על פי זה. וזה שחיתות במקום שאתה לא שם לב לזה. זה אנטי רוח התורה. הרמב״ם כותב את זה שם, באותו פרק במורה נבוכים, שהוא משתלח שם מסביר מדוע עשרת תורה, מדוע עשרת תורה התעסקות בכל מיני, זאת אומרת, למשל, אבד תאבד את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים את אלוהיהם. אחרי שאתה מאבד שם את העבודה זרה, אסור לך לקחת איזה סוביניר, איזה פסלון קטן, סתם בשביל להיות לך קישוט בארון שלך, ארון הזכוכית שלך, ליופי. אסור. צריך לאבד את זה לחלוטין. למה? אז הוא מרחיב במה שאמרנו פה, והוא מרחיב בכל הדברים האסורים שום דרכי האמורי, כי הרבה יאהבו ההמון ההבלים, ובקלות ההמון עלול לייחס כל מיני ערכים מגיים, ערכים פטישיים, לחפץ, לכל חפץ, למטבע, לשבר חרס, לך תדע מה אנשים יכולים לייחס. הם אומרים, תראה, מאז שאני מחזיק את זה, זה עושה לי מזל, זה עושה לי את זה, כנראה יש בו איזה משהו. המחשבה המאגית זה מחשבה מאוד, טוב, כיום המדע מכיר את זה, זה מחשבה שהיא מאוד אהודה בסדרות החברתיות הרחבות. זה ההסברה, האוריינטציה שמחפשת את המאגיה, את הדבר הבלתי מוסבר, לא נקלט, ואיכשהו זה עובד, למרות שאין שם לא שכל ולא מוסר, אבל כוחות עליונים, רוחות, כוחות כאלה וכאלה מכל הסביב, זה מקסים, זה מקסים את האנשים, זה מושך אותם. שם הציבור הרחב נמשך לזה כמו פרפרים לאש. ומישהו אחראי להתקדמות התרבות ולבריאות נפשו של הציבור, הוא, הרמב״ם הוא קלאסה של ראש, ראש חכמי ישראל בכל תקופת הגולה ודאי, ובמסגרת זאת ראש הנלחמים לכיוון הזה. ובמסגרת זאת הדברים נכונים גם כן לרפואות של הרמב״ם עצמו. הרמב״ם איש אלוקים נורא ורופא, רופא מופלא בדורו, והוא עבד על פי המידע של מוצאי ימי הביניים של מה שהוא היה שם, והגיע לאן שהגיע, ובשבילו אין ספק זה היה בשביל תקופתו, אז אין ספק זה היה מי הסתם המילה האחרונה של הקדמה והמדע, אבל בשבילנו זה לא. הדיציפלינה של הרמב״ם היא מאוד, היא מאוד חשובה, כתב על זה פרופסור מונטנר במחקרים בהתפעלות רבה, פרופסור עסק במחקרים רפואיים קדומים, ומצביע על הגישה המופלאה של הרמב״ם בשיטת המחקר שלו. אז היה לו שיטת מחקר דומה לשיטת המחקר של עמנו. בסדר, יש הפרש של איזה קרוב לאלף שנה כבר בינינו לבינו, וממילא הרבה ניסיון צבר האנושות, הרבה כלים שלא היו לו, הוא גם עבד לבדו. בימינו אתה בהחזקת עכבר, אתה קשור עם כל הבתי חולים על פני כל הגלובוס, ובעיקרון מידע עובר בקיצור, כמו שאתם יודעים, שמידע עובר בימינו. אז תוצאות מחקרים ובחינות ומסקנות וביקורות, אז הם נמצאים במקום שונה לחלוטין, לחלוטין מכל ענייני הרפואה הקדומה. וגם זה, אנשים אז מוצאים רפואה סינית, רפואה הודית, רפואה מקסיקנית, רפואה מכל הסוגים, כל הסוגים, שלא לדבר על הסבתא המרוקאית, שהיא יודעת לרפא את הכל בכל מיני דרכים שלה. המציאות היא שהנושא הזה בעיקרון, לא יודע אם באופן טוטלי, אבל בעיקרון הוא ידוע למדע, והוא גם נבדק במדע. ויש חלקים שהמדע הקונבנציונלי הוא מספח אליו. למשל, דיקור סיני בבית חולים לוינשטיין, משתמשים בזה. לא, זה לא אמור ממש לרפות אותך, כי הבדיקה הביקורתית הרצינית מגלה שזה לא כל כך עובד, אבל זה כן עובד להקלת כאבים. אז להקל כאבים, הרפואה הקונבנציונלית בדקה את זה, וזה באצלה. וכמו כן, יש עוד כמה תחומים של רפואה אלטרנטיבית, שזה כבר נמצא בתוך בתי החולים. כי זה, לא צריך לקרוא לזה רפואה אלטרנטיבית, זה כבר רפואה קונבנציונלית. זאת אומרת, זה דבר שהמערכות הביקורתיות בדקו את זה, וכבר תקציבי עתק ומחקרים רבים נעשו על ידי הרבה מעבדות שבדקו את כל הרפואות של כל המחשפים על פני כל הגלובוס. כבר הרעיון שיש סיכוי שהם ידעו דברים שאנחנו לא יודעים, גילו חומרים בעשבייה שלהם ובכל הרעיונות שלהם, הרעיונות האלה שמעוררות את הברק בעיניים של ההמון הרחב, בעיקר של הנשים מקרב ההמון הרחב, אז הרעיונות האלה הם כבר נבדקו. הם נבדקו, ומה ששייך, עוד פעם, אני לא ממש איש מקצוע בנושא הזה, ואני לא יודע עד כמה ועד כמה זה יקיף את הכל, רק אני יודע בוודאות שלא צריך לחדש לאנשי המדע שכדאי לבדוק את הנושא הזה. אז הנושא הזה נבדק, ולנו ולבננו עד עולם כדאי לא להתעסק עם כל הרפואה האלטרנטיבית. על ההצלחות שלהם מספרים, אבל על הסכנות והכישלונות שלהם לא מספרים. וגם את זה אני יודע. הייתי פעם עד מקרוב, לא יד ראשונה, אבל יד שנייה, לאיזו אישה אחת שחיה על כמויות אדירות של תרופות, והייתה אסמטית, והייתה, קיצור, מה לא היה לה, ועל כל פנים, כל חייה חיה על תרופות, והייתה מאוד חולנית. ויום אחד אישה אחת אמרה, והיא הגיעה על פי זה לאיזה נטורופת רוסי, שהוא מרפא את הכל בדרך מופלאה, והוא נתן לו הוראה להפסיק עם כל התרופות שלה שהורגות אותה, ולא זוכר בדיוק מה היא הייתה כן צריכה לעשות, רק היא הפסיקה עם הכל, ו... הייתה במצב לא טוב. הגיע הנטורופת הזה הביתה והוא בדק דופק, ואת זה הוא ידע, והיה מספיק בעניינים על מנת להבין שהמצב מסוכן. זאת אומרת, היה שם הפרעה בדופק, היה שם פרפורים חריפים מסוכנים, והבחורצ'יק נבהל. והוא פתח, אז הוא פתח אנציקלופדיה רוסית רגילה לבדוק מה עושים במצב של הפרעת לב בדופק. בשלב הזה היה שם גורם אחראי שם במשפחה, שמראש הוא היה נגד כל העניין, אבל כיוון שהגיע לזה פשוט תפס אותו ועיף אותו מהבית והזעיק את הרופאים, רופאים שטיפלו בה והצילו אותה. אבל זה פשוט היה כפסע, היא הייתה איך אני יודע מזה? כי ב-12 בלילה דפקו על הדלת שלנו לרוץ לישיבה ולהזעיק שם את כל החבר'ה להתפלל, כי היא גוססת. זה היה הסיפור. אז זה היה הודות לרפואה אלטרנטיבית. אז את זה לא מספרים, ולכן אני מספר. אז עוד פעם, אז זה שיש לך נזלת, ואתה לא מצליח לגמור את הנזלת, ואתה הולך לכל מיני, אני יודע, כאלה שידגדגו לך ברגליים, או שיעזור, שלא יעזור, אינני יודע, זה לא אסון כל כך גדול. אבל כשאתה מתחיל ללכת, אדם שהוא, גם את הסיפור הזה אני מכיר, פעם אחת בא אדם, אחד מהחבר בישיבה, בא רועד כולו, מצאו סרטן אצל אשתו. והוא בא להתייעץ עם רב מסוים, שהרב הזה סיפר לי. הוא בא להתייעץ איתו אם ללכת לרפואה אלטרנטיבית. אז הרב הזה, רב גדול וחכם, נעמד על הרגליים ואמר לו, בשום פנים ואופן, תביא לי אחד מפוסקי ירושלים שיתיר לך לעשות דבר כזה. הוא שתק, לא אמר אף מילה, יצא, הלך, עבר אצל כל פוסקי ירושלים, לא נמצא אחד שיתיר לו. אמנם זה כתוב בים של שלמה, בשו"ת מהרש"ל, אז הוא כותב, אדם, יש מצבים שהרפואה, הרופאים באים ואומרים לך להצטלם, להתנשק, לכתוב את כל מה שאתה רוצה, כי זהו, זה הסוף שלך. ואין לרפואה מה לעשות. יש מצבים שהרופאים מרימים ידיים. אז האם מותר לגשת לרפואה אלטרנטיבית, רופאי אליל? זאת אומרת, המהרש"ל נשאל על רופאים, רופאים גויים, מחשבים גויים, שיש להם כל מיני, מתעסקים בכל מיני, אז הוא אומר שמותר, כי אין לך מה להפסיד, בלאו הכי אתה מת. אז ואולי זה יעזור, כל פעמים לאחר שאין לך מה להפסיד, אז איך נגיד, אם לא יועיל, לא זה מה שיהרוג אותך, כי אתה כבר מת בלא זה. אז במצב הזה, אז בסדר. אבל לפני המצב הזה זה אסור. מה אתה אומר?
להוציא את האמונה.
מה זאת אומרת להוציא אמונה?
אם אתה לא מפסיד את הרשות שלך
זה, הנה עכשיו אתה לא מפסיד אמונה, אתה פה נוהג על פי הים של שלמה, זו אמונה גדולה מאוד, בסדר גמור, לפסוק, להתנהג על פי המהרש"ל. וגם מה זה המילה הזאת אמונה? אמונה, להתנהג על פי השכל הישר והתורה, זה אמונה. אז הנה, שכל ישר, אומר לך, אתה עושה מה שאתה צריך, יש לך בעיה, אתה ניגש לאנשי מקצוע, מחפש, ברצינות, יכול להיות, יש מצב כזה שאני יודע, אתה הולך לרופא והוא לא עוזר לך, חפש רופא אחר. יש הרבה סיפורים שאני יודע, אנשים כבר התיישו מכל הרופאים, בסוף נמצא איזה רופא אחד ופתר להם את הבעיה. המון סיפורים כאלה ישנם. אז בסדר, יש דברים כאלה. עוד פעם, אתם לא מתבלבלים ממני, שאני פה אומר הרפואה הקונבנציונלית היא פשוט ההתגלות האלוקית האולטימטיבית ואין אין, אין, אין טוב ממנה. הרפואה הקונבנציונלית, יש טוב ממנה, זה הרפואה הקונבנציונלית העתידה לבוא, רק היא לא נמצאת כיום בעולם. אבל המסלול, זה המסלול, שם צריך לעבוד, לא מבטיחה. קיצור, אתם יודעים את הדברים, סתם בדיוק כמוני, אם לא יותר טוב. על כל פנים, יש הרבה בעיות, יש המון דברים שאי אפשר לפתור אותם, שאפשר לפתור אותם וכתוצאה מכל מיני סיבות לא פותרים אותם. אבל זה המסלול. אדם צריך לחפש את הפתרונות על פי התורה, על פי התורה זה השכל, ובמסגרת זאת לנהל את החיים ואף פעם לא לסטות מזה. כן. לא, לא מותר ללכת לעבודה זרה. אסור להתרפא בעבודה זרה גם במצב של פיקוח נפש. אבל לא מדובר על שתעשה משהו לעבודה זרה, אלא תלך לרופאי אליל, שיש להם כל מיני לחשים וכמעות, ואני לא יודע מה, כל מיני דברים, או הסביעה, או אני, כל השיטות ההזויות שלהם. אני חושב שאני יודע על מה אתה מדבר. כן, כן. זה הגמרא שמתחילה, שליבי ולבך, אמר לו זונין לרבי עקיבא, ליבי ולבך יודעים שאין בה, בעבודה זרה כלום. אבל אנחנו רואים אנשים שהולכים לעבודה זרה, והם נכים, והם חוזרים על הרגליים. אז מה? אתה רואה? עובדה זה עובד. ואז אומר לו רבי עקיבא את מה שהוא אומר, שאתה מצטט אותו, שחולאים רעים ונאמנים, רעים בשליחותם ונאמנים רעים בעניינם, נאמנים בשליחותם. לכל חולי, אז הקדוש ברוך הוא משביע אותו, תלך לאיש פלוני, בזמן פלוני, תהיה בו בתקופה פלונית ותצא על ידי רופא פלוני. בסדר. אז כיוון שהגיע זמנו שזה להתרפות, אז הרופאים, אז המחלה נתרפה. ואם בדיוק באותו רגע זה נוגש לעבודה זרה, אז הוא אומר שעבודה זרה ריפה אותו. זה לא, אלא הגיע זמנה של המחלה לעזוב אותו. כל פנים, לענייננו זה לא קשור. אני לא כל כך, או שלא הבנתי את שאלתך, אבל אם הבנתי את שאלתך, אז שאלתך איננה קשורה למה שדיברנו. כי זה לא הנושא. אלא הנושא הוא שמאחר שאין לך מה להפסיד, ויש מקרים ששם אנשים מתרפים מזה, אז אין לך מה להפסיד. אז אתה רוצה לעשות את זה, אתה יכול לנסות, כי לא תפסיד כלום מזה. כל פנים, האיסור שבדרך כלל ללכת על דברים לא בטוחים, דברים הזויים, דברים לא מדעיים, ולהתנהל על פיהם בלי שכל, זה דבר אסור. אבל במקום שאנשי השכל והמדע הם מרימים ידיים, אז בסדר, אז אתה יכול לנסות את מזלך, מה שנקרא. אז תנסה מזל, אולי. טוב. נסתפק בזה. אנחנו בפרק שמיני בסימן ה'. אומרת הגמרא, תנו רבנן, חמישה, אנחנו כבר קראנו את זה, רק לא למדנו, לא גרסנו ולא עיינו. אז נקרא עוד פעם. תנו רבנן, חמישה אימות הן אימת חלש על גיבור. מחקנו כזכור את הפסיק הזה. מה הם חמש האימות שהן אימת חלש על גיבור, שהגיבור מפחד מן החלש? אימת מפגיע על ארי, אז ראינו ברש"י, מפגיע חיה קטנה וקולה גדול, ושומע כנראה הארי וירא שתי בריאה גדולה ובורח. אימת יתוש על הפיל, יתוש נכנס לפיל בחותמו, אומר רש"י. אימת ועל כן הוא חושש הפיל. אימת סממית על הקרב, אז אמרנו שהסממית זה הקביש, נכנס לו באוזנו, אומר רש"י. אימת צנונית על הנשר, נכנסת תחת כנפי הנשר ומעקבו מפריסת כנפיו. זה יכול להיות לגרום לתאונה אווירית. אימת כלבית על לוויתן, כלבית שרץ קטן נכנס לדג גדול באוזנו. טוב, גם הוא נכנס לאוזנו. אמר ביהודה, אמר רב, מה יקרא? מה המקור המקראי לרעיון הזה? המבליג שוד על אז. המחזיק או מחזק, שדוד, שוד זה שדוד, דבר שהוא אין בו משאבים, שדדו אותו. על אז הוא מבליג, הוא מגביר, מבליג זה מגביר, שוד המחזיק, שדוד על הגיבור. אומר הרב, חמישה אימות הן חמת חלש על גיבור. הגבורה שהיא חלה בנפש מיוחדת, היא מורכבת מהמון כוחות, על ידי הכשרת האיברים והמזגים. ורק כשיתאימו כולם להוציא לפועל את כוח הגבורה, אז תהיה הגבורה בפועל. החלקים הפרטיים שהם מכשירי הגבורה, יוכל להיות שאיזה כוח מיוחד חלש מאוד נגד הכוח הכללי שהורכב והיה לי גבורה מלאה, ובכל זאת תקיף נגד אחד הכוחות והאמצעים המכשירים את הכללות של הגבורה, ויכול לבטלו ולעושו. ובזה תהיה אימת החלש הזה, המכוון בכוחו או המכוון, או לא יודע, המכוון בכוחו הפרטי, נגד הכוח הפרטי המתמם את כללות הגבורה, בתור כוח שולל אותו ומארס על ידו את כל המשקל של הגבורה כולה. הלמדת שאין במציאות גבורה מוחלטת בלתי מנוצחת, כי אם אותה גבורה מופשטת, המופשטה, שאינה מורכבת, גבורה שלמעלה, הגיבור לנצח בנורא בנוראותיו לעד. חמישה אימות הן אימת חלש על גיבור. הגבורה שהיא חלה בנפש מיוחדת, היא מורכבת מהמון כוחות, על ידי הכשרת האיברים והמזגים, שרק כשיתאימו כולם להוציא אל הפועל את כוח הגבורה, אז תהיה הגבורה בפועל. אז ברור, הגבורה, יכולת ההתגברות על כוח מתנגד, היכולת להתגבר על כוח מתנגד, זו בראש ובראשונה איזה תעצומת נפש, איזה איכות נפשית. גיבור זה גיבור נפש. נפשו יש בה גבורה. ומה מוביל לגבורת הנפש? מה מוביל לאומץ האישיותי? שבסיכומו של דבר מתרגם את, את עצמו לכלל זה שהכוח המפריע לא יפריע, והרצון הפנימי יתבטא במדיניות המעשית הממשית. הגבורה בפועל היא מורכבת מהמון מרכיבים, המון מרכיבים נפשיים, מעשיים, המון תנאים בסיכומו של דבר מתקבצים למסקנה אחת, גבורה, יכולת התגברות. הגבורה שהיא חלה בנפש, בנפש מיוחדת, היא מורכבת מהמון כוחות, על ידי הכשרת האיברים, על ידי הכשרת המזגים, ורק שיתאימו כולם להוציא לפועל את כוח הגבורה, אז תהיה הגבורה בפועל. כי התמלאו כל התנאים, כל המרכיבים, אז החלקים הפרטיים שמכשירי הגבורה יוכל להיות שאיזה כוח מיוחד, חלש מאוד, נגד, כלומר, לעומת הכוח הכללי שרוכב, והיה לי גבורה מלאה, יהיה בכל זאת תקיף נגד אחד הכוחות והאמצעים המכשירים את הכללות של הגבורה, ויהיה יכול לבטלו ולהרסו. ובזאת תהיה אימת החלש הזה, המכוון בכוח הפרטי נגד הכוח הפרטי המתמם את כללות הגבורה, בתור כוח שולל אותו ומארס על ידו את כל משקל הגבורה כולה. אז אני חושב שהבנתם. להתייצב נגד המסקנה של הגבורה, אז בטח שחלש לא יכול להתייצב כנגד גיבור. אבל אם אתה תופס שהשורה התחתונה של גילום הגבורה זה פועל יוצא של המון מרכיבים, ובמסגרת המרכיבים יכול להיות שיש כל מיני מרכיבים קטנים שאיזה גורם יכול לתקוף מרכיב קטן במערכת הכללית, ובזאת הוא ישבש את המערכת הכללית, ובזאת אימת חלש על גיבור. לא שבאמת החלש יכול להתגבר על הגיבור, אבל מאחר שהגבורה עצמה מורכבת מהמון מרכיבים, אם יהיה מצב שיוכלו לסמן את אחד המרכיבים, והוא יכול להיות לכשעצמו מאוד קטן, אבל הוא קריטי להתגבשות הכללית של הגבורה, וכשהוא חסר, אז זה מפר את האיזון הנפשי או הנתונים הסביבתיים, שהם כולם תנאים הכרחיים לגיבוש הגבורה בפועל. אז מספיק שמשהו מאוד קטן, אתם מבינים? כאין משל של הכל בגלל בורג אחד, אז יתרסק לך מטוס. כן, יכול להיות. כולה רק בורג אחד, ויכול להיות שהוא מספיק. אז כן, זה גם בנמשל. אז מספיק שיהיה איזה משהו יתקוף איזה אלמנט, ולו קטן ביותר, לפעמים זה מהווה אלמנט שהוא במרקם הכללי, הוא מאוד משמעותי, על אף קוטנו היחסי, ובזאת סכנה לגיבור מן החלש. אז עוד פעם נקרא את המשפט, הוא ברור. החלקים הפרטיים שמכשירי הגבורה יכול להיות, בלשון הרב יוכל להיות, שאיזה כוח מיוחד, חלש מאוד, לעומת הכוח הכללי שורכב היה לי גבורה מלאה, ובכל זאת יהיה תקיף לעומת אחד הכוחות והאמצעים המכשירים את הכללות של הגבורה, ויהיה יכול לבטלו ולעושו. ובזאת תהיה אימת החלש הזה, המכוון בכוחו הפרטי, לעומת הכוח הפרטי, המתמם, המשלים את כללות הגבורה, אז הכוח הפרטי הזה, הוא, יש מה לפחד ממנו. אימת החלש הזה, הוא יכול להיות בתור כוח שולל את הכוח הפרטי המשלים את כללות הגבורה, הוא מארס על ידו, על ידי שהוא שולל את הכוח הפרטי, שולל ידו את כל המשקל של הגבורה כולה. הלמדת שאין במציאות גבורה מוחלטת בלתי מנוצחת. כי אם אותה גבורה מופשטה, שאינה מורכבת, גבורה שלמעלה, הגיבור לנצח, והנורא בנורותיו, לעד. טוב, זהו רעיון גדול לכל, לכל הלוחמים, בכל, התקוף, בכל המישורים כולם של המלחמות. לצאת מתוך נקודת הנחת העבודה הזאת. אין מערכת שאתה לא יכול למוטט אותה. כי כל מערכת מורכבת מהמון מרכיבים, ואדרבה, צריך לחשוב על זה. יכול להיות שזה אומנות המלחמה, אומנות הקרב, לדעת למצוא את נקודת התורפה, שלפעמים יכולה להיות קטנה מאוד, ובזאת למוטט את המערכת. אימת מפגיע על הרי, אימת יתוש על הפיל, אימת צממית על הקרב, אימת צנונית על הנשר, אימת כלבית על לוויתן. הגבורה מתחלקת למחלקותיה בחיים, שביבשה, לפי התנאים שאנו מכירים בפרטיותיהם, מצד ההשפעה של ההפחדה המתרשמת מבעל הגבורה על החלש, מצד גודל הכמות של האיברים שהם כלי הפעולה לגבורה, הפעולות לגבורה, ומפני כוח המזיק לתכונת ההזק, כמו חוזק הארס לבעלי חיים הארסיים, ומפאת קלות התנועה המגברת את הכוח ומוציאה את התנועות לפועלן בגבורה מהירה, שאנו פוגשים את אימת החלש על הגיבור בכל פרט מאלה הפרטים בחיי הבשה בסקירה פרטית. אימת מפגיעה על הארי מצד ההפחדה של הכל ושאגת האריה המיוחדת. אימת יתוש על הפיל מצד גדולת הגוף הכמותי. אימת צממית אל הקרב מצד חוזק הארץ וחולשתו. אימת צנונית על הנשר מפני מהירות התנועה וגבהות המעוף. וכל מה שיש ביבשה, יש בים בסקירה כללית, אימת כלבית על לוויתן. שוב, לא קשה להבין. אימת מפגיע על הרי, אימת יתוש על הפיל, אימת צממית על הקרב, אימת צנונית על הנשר, אימת כלבית על לוויתן. אז הרב פה מחלק בין יושבי היבשה לעומת האחרונה, הכלבית הלוויתן, יושבי הים. הגבורה מתחלקת למחלקותיה בחיים שביבשה, לפי התנאים שאנו מכירים בפרטיותיהם, מצד השפעה של ההפחדה המתרשמת מבעל הגבורה על החלש. אנחנו יודעים גם אולי במלחמות מחכים את זה, חיכו את זה מצד שלמדו את זה מהטבע, כי שאגת האריה מקפיאת דם, ואל תראו ואל תחפזו מפניהם. אז אומרים חז"ל, אנחנו לומדים שם, רש"י מביא את זה, מכל השופרות, מכל הגסת הקשת התריסים. כנראה כשהיו בעולם העתיק, כשהיו יוצאים לקרבות, אז היו עושים המון רעש. הרעש זה בעצמו... טוב, יש את המושגים האלה בתקופתנו, כיכר הדוד כיש לנו. זה גם כן בעזרת רעש אתה יכול לנצח. סליחה? לא, לא בטוח שזה. זה עוד דבר. מתי שמנצחים, אז שואגים בענות גבורה, ענות חלושה, מתי שמפחידים, הם מפסידים. אבל פה סתם. כל הענות אנוכי שומע, זאת אומרת, שזה לא זה ולא זה, אבל לענייננו יש מצב שלקראת הקרב, אז היו משמיעים. האריה שהוא שואג, כנראה זה חלק מהעניין, הוא מפיל אימה על תרפו. סליחה, הגדעון, נכון? ומצד גודל הכמות של האיברים שהם כלי הפעולה לגבורה, הפיל. אז נו, אתה עומד מול פיל, זה מפחיד. ומפני כוח המזיק לתכונת ההזק, הקרב, זה גם מפחיד, כמו חוזק הארץ לבעלי החיים הארסיים, ומפאת קלות התנועה מגברת את הכוח ומוציאה את התנועות לפועלן בגבורה מהירה, דיית נשר. שאנו פוגשים את אימת החלש על הגיבור בכל פרט מאלה פרטים, בחיי היבשה, בסקירה פרטית. ויצור קטנצ'יק, לא יודע מה זה המפגיע הזה, אבל כנראה הוא יודע לעשות רעש מספיק כדי להבהיל את האריה בשאגתו, וכן כל השאר. אימת מפגיע על הארי מצד הפחדה של הכל ושגעת הראייה המיוחדת. אימת יתוש על הפיל מצד גדולת הגוף הכמותי. אימת סממית על הקרב מצד חוזק הארס וחולשתו. אימת סנונית על הנשר מפני מהירות התנועה וגבהות המעוף. טוב, בגדול אני מבין, כמוכם אני מתאר לעצמי את מה שכתוב פה, בקטן אני קצת מתקשה, מה זה? זאת אומרת, אני טועה שני דברים. א', האם הרב מסביר מפגיע כמו רשי, שזה חיה קטנה וקולה גדול, או לא? כי פה אני שומע את הרב רק אומר שלאריה יש שאגה גדולה. זהו. אז איך המפגיע? לא ברור. לפי הרב, לא ברור. לא מתייחס. טוב, אז זה דבר אחד שאני חושב כמוך. ודבר שני, זה שאני לא מבין מה זה הקרב מצד חוזק הארץ וחולשתו. חולשתו של מי? החולשה שהוא מייצר. החלשתו, היינו אומרים. בסדר. טוב. קבל את דבריו של ארץ. כן. ברור. מה היכולת האחרת? מה הסברה האחרת? לא הבנתי. מה הבנת ברש"י? לא הבנתי. נכון. לא. אומר, זה כל הצדדים של החוזקה. הוא מסביר את הגיבור, כל צדדי הגבורה, ומכל מקום הגיבורים האלה והגבורה, כך הוא מתחיל. הגבורה מתחלק למחלקותיה בחיים שבבשה, לפי התנאים של אלה הם כל מרכיבי הגבורה, או בגלל עוצמת הקול, או בגלל הכמות הגופנית, או בגלל הארס, או בגלל קלות התנועה. כל אלה הם יסודות שיוצרים את העוצמה הגבורתית. על כן כל אלה יוצרים את הגיבורים, ומכל מקום יש חלש שיכול לתקוף את הגיבורים האלה. יכול להיות שיש צורך להסביר. הרב כבר עשה את זה בסעיף הקודם. הוא אמר שהוא תוקף משהו, איזו נקודה ולו קטנה במערכת הגבורתית, ומאחר שהוא מוציא בזאת את מערכת הגבורה מן האיזון שלה, הוא ממוטט את הגבורה. בצורה קונקרטית, איך זה עובד בכל אחד מהמרכיבים פה, אז הרב לא מסביר. כן, כן. את זה תכתוב בספר שלך, אנחנו לא עוסקים עכשיו בספר שלך, אנחנו עוסקים פה עכשיו בפירוש להבנת מה שהרב כתב. ואם אתה אומר שזה מה שהרב כתב, הוא לא. אימת צנונית על הנשר מפני מהירות התנועה וגבות המעוף, וכל שיש ביבשה, יש בים, בסקירה כללית, בעיקרון. ופה כנראה הרב מסביר את המושג לוויתן. לוויתן, אני יודע ממה שהרב אומר במקומות אחרים בכתביו, שלוויתן הוא מציין את כוח החיים הכללי. על כל פנים, הרב אומר פה, כל מה שיש ביבשה יש בים, אבל הוא מביא רק דוגמה אחת. אבל הוא מתכוון להגיד כי הלוויתן, כידוע בדברי חז"ל, זה מעבר ללוויתן שאנחנו מכירים, זה מציין את כוח החיים הכללי, כוח החיים הכללי שבים. ויש איזה כלבית שהיא יכולה לתקוף אותו. וכוח החיים הכללי, כי את זה חז"ל אומרים, זה גמרא, שכל שיש ביבשה, יש בים לעומתו. ועל כן, כנגד כל אלה, יש את הכוח החיים הכללי הלוויתן, שכנגדו תוקף הכלבית. טוב, מה נעשה? אני מציע שתי הצעות. א', לעמוד פה. ב', מאחר שלא נספיק פה עכשיו ארבע דקות להקיף את הפסקה הבאה. ב', אני אספר לכם סיפור משלים לסוגיה שבה פתחנו בתחילת השעה, שנזכרתי תוך כדי קריאה, פתאום נזכרתי שלא סיפרתי את זה, וסיפור נחמד. בכל פנים, יש רפואה אלטרנטיבית ידועה, בכל פנים, בטח בירושלים, מדורי דורות, שאני מתאר לעצמי שלכל פחות חלק מהציבור פה מכיר, מה עושים מתי שלא עלינו חטפת צהבת? יונים, ודאי, איזה ירושלמי לא מכיר את זה. אז מביאים את מפריח היונים, בעל היונים, והוא בא ושם את היונה על הטבור, היא מתה, כמה מינים, ואתה קמת לתחייה. כל פנים יצאת מהצוות. אחד, לא יודע איך לספר את הסיפור, אפשר לספר את זה ארוך, אני אספר את זה קצר, חתור למגע מה שנקרא. אחד מרבותיי, לא עלינו, כבר היה אדם מבוגר, וחלה בצהבת. אני אישית הייתי תחת הרושם של חבר טוב שלי, שגם כן חלה בצהבת, ואני באתי אליו ואמרתי לו, שמע, נביא יונים. אמר לי על גופתי המתה. אני אומרת, מה אכפת לך אם לא יזיק? הוא בכלל גסס, הוא היה מצב, הוא ואשתו, אם שניהם היו, הדביקו אחד את השני, בקיצור, היה מצב נורא, גססו ממש, ואמרתי, אין מה להפסיד, על גופתי המתה. הוא לא הסכים, מאוד הרחתי אותו על זה, והוא כיום חי, עד 120, הוא ואשתו, ובניו, והכל היה בסדר. זמן לא רב אחרי זה, אז סיפור שהתחלתי בו, אחד מרבותיי, אז הוא חלה. טוב, את הסוגיה הזאת של הסלידה מכל המגיות השחורות האלה והרפואות האלטרנטיביות, אז למדתי ממנו. הוא רבי בנושא הזה. על כל פנים, ויום אחד אני שומע, ואני לא מאמין למשמע אוזניי, אחד מאחרים מספר לי, שאל הרב ההוא, הגיע בעל היונים. אמרתי, זה לא יכול להיות. אמר לי, כן. טוב. עברו כמה ימים, שבועות וזה, ראיתי אותו מסתובב בחוץ על משענתו. אז ניגשתי אליו, אמרתי, רפואה שלמה, ברוך רופא חולים. לא ידעתי, הייתי מבויש, לא ידעתי איך לפתוח בעניין, אבל אמרתי, מה הלך שם עם היונים? זה היה שם יונים? אז הוא אומר לי, כן. אך לא ידעתי איך פה להרים את העיניים שלי. אז הוא אומר לי, תראה, אמרו לי יונים. אמרו, אם לא יועיל, לא יזיק. אז אמרתי, אני לא מסכים, רק אם יביאו את שני הרופאים, דוקטור זה ודוקטור זה. אז הביאו שני רופאים ושאלו אותם על האביונים. אז הרופאים אמרו, כן, לאביונים. והם רופאים, לא ניטורופטים, רופאים. אז היו שם שני הרופאים, והגיע בעל היונים, ושם יונה אחת, פרפרה ומתה, יונה שנייה, פרפרה ומתה, ואני לא זוכר, מיונה שלישית, לכל פנים, עמד שם, נקלע שם לבית איזה בחור חסון, מאיזה ישיבה. אז הרב אמר, רגע, עכשיו תבדקו, אתה בריא, נכון? עכשיו תבדקו עליו. אז הוא נשקע, ובעל היונים שם לו על הטבור, פרפרה ומתה. בעל היונים קצת חטף חום, והרב שלי אמר, תפסתי מה הולך שם. פשוט, השרעפת של היונה, מערכת הנשימה של היונה, היא תלויה בפי הטבעת שלה. וכשלוחצים לה על פי הטבעת, אז זה כמו שלא נותנים לשרעפת לעשות את הפעולה שלה. אז זה פשוט, זה פשוט חונק אותה. אז היא פשוט נתקעת ומתה. זה הכל. זה הכל. ראה את זה, והוא אמר להם, זאת אומרת, הוא קלט מה שקרה, והסביר להם. אמר שם בעל היונים, אמר, אז מה אני עושה? כל פנים, חרב עליו עולמו, זאת אומרת. עמד שם אחד הדוקטורים ואומר, טוב, עדיין יש לזה אפקט פלצבו, אפקט פסיכולוגי. אז זה. ואני אמרתי, שעכשיו הבנתי, למה היה הרב הגדול והצדיק הזה, שאני מאוד מחשיב אותו, למה היה צריך לעבור את הצהבת? היה צריך לעבור כדי שיהיה אדם אחד עם שכל, אחרי שמאות, אם לא אלפי, ולא מאות אלפי יונים מסכנות, הוכחדו לאורך דורי דורות באמונה התפלה הזאת, על ידי רבנים וצדיקים, וזה, וכולם ככה מנענינים בראש. זהו. אז תלמדו, גם מתי שלפעמים רבנים וזה וזה וזה, שכל זה דבר הכי חשוב בחיים. במילה אחת אני נהג להגיד, אין לך דבר מסוכן במציאות מן הטיפשות. הטיפשות הרגה יותר אנשים מכל גורם אחר במציאות. רק לא נהגים לדבר על זה, אבל המון סכנות יש. הסכנה הכי מסוכנת מכל הדברים שיכול להיות זה הטיפשות. טיפשות זה מתי שלא מפעילים את השכל. עד כאן.